ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. הערב יהיה לרפואה שלמה מהרה ליוסף שמחה חיים בן שרה חנה, ילד בן 16 שיש לו גידול במוח ללא אפשרות ניתוח וצריך לחסדי שמיים ברחמיו ולנס גדול. יהי רצון שההרצאה הזאת תוסיף לזכויותיו להצילו, אמן. ולעדן אביבה בת יוסי וטליה, השם יזכה אותם בכל מילי דמתה בתוספת לברכה שברכנו בלוס אנג'לס. הערב גם לעילוי נשמת חיים נגר בן ברכה ולעילוי נשמת הוריי בחמים נוחתם עדן. אנחנו נתמודד הערב עם הבעיה של מה קורה כשיש ירידה ברוחניות. מה צריך לעשות האדם בשביל לא להגיע למצב של נפילה? כי ניסיונות יש בחיים תמיד, וצריך לדעת להתמודד בכל מצב. מהי הדרך הנכונה לבחור בה כשאנחנו בזמן של ירידה? האם לסבול בשקט, להמתין עד שהתקופה תעבור, או שיש עבודה מסוימת מיוחדת שמשמיים רוצים ודורשים מאיתנו דווקא במצבים כאלה? אין כל ספק, כשאדם נמצא בשפל, בירידה, אז לא מצפים ממנו שהוא יילחם בכל הכוח ובאותה עוצמה כמו בזמנים שהוא בעלייה רוחנית. הרי אין לו עכשיו את אותם הכוחות, ואין לו את החשק וההתלהבות כמו בשעת עלייה. לכן ברור שבזמנים של ירידה רוצים מן האדם עבודה מסוג אחר לגמרי. עיקר העבודה בשעה זו היא שאדם ייזהר וישמר שהירידות והניסיונות והחולשות לא יהפכו לנפילה והתרסקות ולייאוש כללי. וצריך לדעת, כשאנחנו בירידה, זה לא בגלל בחירה שלנו, אלא זה ניסיון מדויק שמגיע מלמעלה. כשאדם מרגיש שהוא נופל מהמדרגה שלו בעבודת השם, פתאום כל דבר נהיה לו קשה, לו חשק וכו', צריך לדעת שזה מן השמיים, ויש לו ניסיון שהוא צריך לעמוד בו. בשמיים גוזרים על האדם קשיים, גוזרים עליו ייסורים, ולכן הניסיונות והבלבולים צריכים לא לגרום לו להתקומם, למרוד חס ושלום. כי אם אדם יודע שזה הכל מן השמיים בלטובתו, אז הוא מבין שזה התיקון האישי שלו, והוא צריך לעמוד בזה. מנסים אותו בשביל לרומם אותו. יכול להיות שאדם נמצא עכשיו במצב שפיר, אבל צריך להכין את עצמו מראש, כשיגיעו מצבים שצריך להתמודד איתם, צריך להיות מוכן. ותרשמו לפניכם את המשפט הבא, תזכרו אותו. אם לא הולך כמו שרוצים, לפחות נרצה כמו שהולך. עוד פעם. אם לא הולך כמו שרוצים, אני רוצה שילך לי ככה וככה וככה ואני אצליח, אבל לא הולך. אם לא הולך כמו שרוצים, אז לפחות נרצה כמו שהולך. מה שהולך עכשיו לא הולך כמו שרוצים, אבל הולך משהו, פחות בהרבה ממה שרצינו. אז צריך לרצות במה שהולך. לא להתקומם, לדעת לקבל את זה, ולעמוד בניסיון. להיזהר, לא להתלונן. בלי תרוניות, לא לקשות קושיות על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, כי זה פוגע בכוחות הנפש, ועלינו להתמודד עם ניסיונות שלא נגיע חלילה מירידה לנפילה וקריסה. אם אדם מרגיש טבעת חנק בצווארו והוא רוצה להציל את עצמו, אם הוא יהדק אותה יותר ויצעק שהוא נחנק, הרי ודאי שהוא גורם לעצמו. ככה אדם שהוא נמצא בשפל, במצב ירוד, אם הוא יקום וגם יתלונן, הוא חונק את עצמו עוד יותר, כי מאין יהיה לו כוח לעמוד בניסיון. אם הוא מתלונן, אז הוא לא מתכוון להצליח לעמוד בניסיון, אז הוא חונק את עצמו יותר. אבל אם אדם מקבל כל ניסיון, כל ביזיון, שזה מה שרוצים ממנו בשמיים עכשיו, אז יישארו לו כוחות כדי להתמודד בניסיון. השם שלח לי ניסיון, אני צריך לעמוד בו. מה לעשות? משל, למה הדבר דומה? אחד תפסה אותו המשטרה ושמה לו אזיקים בידיים. אם הוא יתנגד, הוא רק יפצע את עצמו ויצא לו דם. עדיף שיקבל את זה, די, עצרו אותך, אין מה לעשות. אם לא ידרכו לך על הראש וגם יתנו לך מכות בעלה, בשביל מה? עצרו אותך, לא צודקים, לא צודקים, אבל עצרו אותך, שמו לך אזיקים. סע לתחנה, תסביר להם מה שאתה רוצה להסביר, אבל אל תחריף את המצב יותר גרוע. ישעיה הנביא אומר, חווי כמעט רגע עד יעבור זעם. לפעמים צריך להתחבא, להתכופף, להיכנע עד שיעבור זעם. זה כמו שבאים גלים בים, אם תעמוד מול הגל הוא ידחף אותך עד החוף, אם תתכופף הוא יעבור מעליך, אחר כך תקום. צריך להיות חכם, אי אפשר להילחם בכל מצב, צריך לדעת להתמודד, צריך להבין למה זה בא. נשאלת השאלה, מאיפה אפשר להשיג כוח להבליג בשעה שיש סבל ולא להתקומם על מה שעושים מן השמיים? התשובה, על ידי שנשנן שאנחנו לא מבינים ולא יודעים מה חשבונות שמיים. נגיד במקרה הזה שאנחנו עכשיו עושים את ההרצאה לרפואתו, ילד בן 16, כתוב שאין דנים מן השמיים עד גיל 20, לא דנים. אז איך זה שקורה? לפני חצי שנה פתאום התחיל גידול, ואין לרפואה מה לעשות חוץ מתרופות כאלה ואחרות, אבל אין אפשרות לגעת במקום. ברור שזה על גלגול, כי לא דנים עד גיל 20. אז על מה זה בא? גלגול קודם. מה היה בגלגול קודם? אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו יכולים לשער. כיוון שהשם עושה מידה כנגד מידה, אז זה צריך להיות משהו שהיה בענייני הראש. לא ניכנס לזה, כי סתם לא נקלע בטוח למה שהיה. אבל צריך לדעת שזה גזרה משמיים, ואפשר, אפשר שיהיה נס. אפשר. נותנים, הרי זה לא בא על מנת לקחת את האדם. זה נמשך תקופה. וההורים השכילו לבוא לחפש מהלך רוחני, לא מהלך גשמי, כי המהלך הגשמי אומרים שאין מה לעשות. נשאר רק המהלך השמימי, הרוחני. אז צריך לייצר זכויות. בשביל שאדם יזכה בדין, צריך זכויות. ואם הערב הזה יהיו אנשים שיתחזקו ויקבלו עליהם עול מצוות, זה זכויות רבות מאוד מאוד שיכולות להפך את המצב. כתוב בספרים הקדושים שאם בן אדם חולה במצב קשה, מה יעשה? הוא צריך לעשות מצווה שהיא מעל הטבע, בשביל שיעשו לו נס מעל הטבע. לשנות בן אדם, נגיד חילוני שיהיה דתי, זה שינוי טבע. כי בטבע של האדם קשה לו אפילו לקום בבוקר להתפלל. לשנות את הכל ולהפוך להיות אדם מאמין, זה עוד יותר קשה. אם קורה כזה דבר, זה מעל הטבע. מעל הטבע יכול להביא מעל הטבע מידה כנגד מידה. מי הגורם? הילד החמוד הזה. מי גרם שתאספנו פה? מי הביא אותי לפילדלפיה? הילד הזה. ואם הדברים יחדרו ויפעלו, אז אפשר לצפות לנס. אבל בעיקרון אנחנו לא יודעים על מה ולמה כל דבר קורה לכל אדם. אולי צדיקים גדולים שאין להם הרבה עבירות, אז הם יכולים לדעת לפי המיקום של הפגיעה, של המקרה, על מה ולמה. כי מידה כנגד מידה קל להבחין. אבל אם בן אדם יש לו הרבה עבירות, קשה לדעת על מה ולמה. אבל בכל אופן, אם בא לנו משהו, זה לא בא בחינם. זה בא בדיוק רב. עכשיו אני רוצה שתבינו עוד דבר חשוב. הפסוק אומר, הצור תמים פעולו ככל דרכיו משפט. אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. מה פירוש הקדוש ברוך הוא לא עושה עוול? לכאורה גם שופט לא עושה עוול. יש לו ספר חוקים, וכתוב שמי שעובר עבירה כזאת, יכולים לתת לו עד כך וכך. ויש חוקים שאומרים שחייב לתת לו מינימום כך וכך. ויש חוקים שאומרים שחייב לתת לו כך וכך. נו, מה הוא יעשה? הוא שופט לפי החוקים. אבל שום שופט לא יכול לעשות צדק. נגיד, האבא נשפט על דבר מסוים, נגיד רצח, ואז מחליטים להכניס אותו ל-25 שנה. זה צדק או לא צדק? אולי איתו כן, אבל אשתו עשו אותה אלמנה 25 שנה. את הילדים שלו עשו יתומים 25 שנה. הם לא פשעו, הם לא עשו כלום. אז הם לא יכולים, שופטי בשר ודם לא יכולים לעשות צדק. אבל הקדוש ברוך הוא לא עושה עוול. אם הקדוש ברוך הוא יעניש מישהו ויגרום בזה לאחרים מסביב צער ולא מגיע להם, זה עוול. אז הקדוש ברוך הוא, לפני שהוא מביא משהו על מישהו, הוא מסתכל מסביב מי עלולים להיפגע ממה שיבוא על פלוני. ורק אחרי שיהיו ראויים לאותו צער, כל הסובבים, כולל קרובים, כולל שכנים, כולל משפחה, כולל כולם, רק אז הוא יביא את זה במינון המדויק. לכן כתוב, משפחה שמת למת תדאג כל המשפחה. למה שהיא תדאג? כי אם היה בהם זכויות, לא היה קורה שיפטר להם בן אדם. אז אף אחד במשפחה לא היה לו כוח לגונן. אז זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, אם מביא כבר על מישהו משהו, זה בהתחשב עם כל הסביבה. אתם מבינים עד כמה זה מדויק? אז זאת אומרת, אם בא משהו, צריך לדעת שהשם יודע בדיוק, והוא בעל הרחמים. וגם זה הוא עושה ברחמים, כי מספיק שבן אדם יחטא פעם אחת, אז ידוע שדינה דמלכותא דינה, ואם מישהו עשה נגד המלך משהו, דינו מוות, פעם אחת. אצל הקדוש ברוך הוא אנשים עוברים עבירות ועוד 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 ועוד, והוא לא לוקח אותם. הוא רב חסד, ממתין, יש לו סבלנות, ערך אפיים ברב חסד וכו'. אבל אם זה כבר בא משהו, אז זה בא בדיוק, בדיוק במינון הנכון, בתזמון, במקום וכו'. אז אין להרהר על מה ולמה, הפוך, צריך לחפש איפה אנחנו נוגעים בדבר הזה. ככל שנגיע להכרה ונפנים שאיננו מבינים הנהגת השם, אז ההתקוממות תנוטרל, ואז יהיה כוח לאדם להמשיך ולהתמודד בכיוון להצלחה. אדם אומר לפעמים לעצמו, הייתה לי תוכנית מוצלחת, בעזרתה הייתי מגיע להישגים גדולים, אני אעשה ככה ואעשה ככה ואני אגיע למצב שאני אצליח ככה וככה. התחלתי לפעול לפי התוכנית ופתאום הכל השתבש והגעתי למצבים שלא תכננתי בכלל. מה קורה כאן? תוכניות היו יפות והכל התהפך. למה עוצרים אותי מהשמיים, הוא שואל? אולי לא רוצים אותי? אז אם ככה, אין טעם שאני אמשיך. ככה אדם יצר רע מלמד אותו להגיד, עזוב, אתה רואה, הקדוש ברוך הוא לא סופר אותך, כמו שאומרים. אז אין לך טעם להמשיך. אתה לא רצוי. זה טעות פטלית. שבן אדם יחשוב שהקדוש ברוך הוא רוצה להרחיק אותו. אמר אחד מהצדיקים, הלוואי והייתי זוכה לאהוב את הצדיק הגדול ביותר בעם ישראל, כמו שהקדוש ברוך הוא אוהב את הרשע הכי גדול בישראל. הקדוש ברוך הוא אוהב את הבנים שלו, כולם הבנים שלו, בנים אתם לשם. אין מישהו לא אוהב. אין מישהו לא רוצה שיתקרב יחזור אליו. תראו בספר ביקרא, פרשת ביקרא, אור החיים הקדוש שמה, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. הקורבן שהוא רוצה זה לקרב את אלה שמרדו בו והתרחקו ממנו. זה הקורבן האמיתי. אדם כי יקריב מכם קורבן. אני רוצה מכם. זה הקרבה הכי גדולה שאני רוצה. וזה כתוב שהקדוש ברוך הוא מתאווה יותר מכל דבר אחר. אז הקדוש ברוך הוא לא מבטר על אף אחד. הוא רוצה את כולם. מה לעשות שיש חשבון שמיים ויש משפט? העולם לא יפקר. עם כל החסד, יש דין. במידת הדין תובעת. ולכן הקדוש ברוך הוא עושה שתהיה אפשרות גם להבין על מה ולמה. ויש דרכים ועצות איך לעשות ולהוסיף זכויות. אם אדם מבין שרבות מחשבות בלב איש, אבל בסופו של דבר רק עצת השם היא תקום, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, כמו שאומר ישעיה הנביא, ואדם לא יודע את החישוב שלו, ולא את העבר שלו, ולא את הגלגולים שלו, אז לכן איך אתה יכול לבדוק ולבחון בדיוק על מה ולמה? אמרנו, רק אם אתה צדיק, שיש לך מינימום מינימום שגיאות, אתה יכול אולי בקלות להבין על מה ולמה. אבל אם אתה מרובה בעבירות, יהיה קשה. קשה. אתה צריך לעשות תשובה שלמה. כי בתשובה שלמה, אתה הופך להיות בן אדם חדש כתינוק שנולד. ה-ID שלך משתנה. זה לא אותו אדם. ממילא, המקטרג לא יכול לקטרג, כי החליפו את התיק, זה לא אותו בן אדם, חפש אותו איננו. עכשיו יש אדם חדש, נולד אדם חדש. זה העצה כשאדם יכול לעשות תשובה. אבל אם הוא בעצמו לא בהכרה, הוא לא יכול לעשות תשובה. המשפחה צריכה לעשות תשובה שלמה. למה? כי הוא עכשיו יהיה גורם להם לעשות תשובה, אז הזכויות שהם חזרו בתשובה שייכות לו. כי מי היה גורם? הוא. תמיד יש מה לעשות. השאלה אם עושים מספיק. זאת השאלה, שאלת השאלות. אז אם אדם מאמין שהכל מחושב ומתוכנן מהקדוש ברוך הוא לטובתו, לעורר אותו, והולך בתמימות באמונה, ומתנהג כפי רצון הבורא, אדם כזה יכול לצאת מכל מצב שהוא נפל. אבל צריך לדבוק באמונה וביטחון שהקדוש ברוך הוא לא רוצה ברעתו, רוצה בטובתו. אם אדם מקבל את הדין בהכנעה, הוא ממתיק את הדינים. הפוך, הוא הופך את הדין לרחמים. ומביא על עצמו חסדים גדולים. היה מלך שהלך לכבוש מדינות, וכל מה שהוא ביקש בעצם זה הכנעה מבני המדינה. הוא לא רצה להחריב אותם, לא לנצח אותם, לא לשעבד אותם, לא להפוך אותם לעבדים. לא רצה ממון, רצה רק הכנעה, שהם יהיו תחתיו, שיקבלו עליהם הכנעה. ככה הקדוש ברוך הוא. הוא הגיבור הגדול, אי אפשר נגדו. החיים שלנו תלויים בו, כל לילה מוסרים לו את הנשמה, הוא יכול לא להחזיר אותה בבוקר. אם הוא מחזיר, זה בחמלה. בחמלה. אז קיבלנו אותה מחדש עוד פעם, נותנים לנו עוד צ'אנס. אז תנצל את זה לטובה. לא עוד פעם תחזור על טעויות העבר. אז הקדוש ברוך הוא נותן. מה הוא רוצה מאיתנו? הכנעה. שתזכור שיש מישהו מעליך, גדול ממך, שחייך תלויים בו, ותחפש להיות קרוב אליו, דבוק אליו כמה שיותר. ככל שתהיה קרוב אליו, תקבל יותר. ככל שתתרחק ממנו, תפסיד יותר. אם תעזבני יום, יומיים מעזבקה. אז אדם צריך להיות חכם, לחפש איך להתקרב לבורא יתברך. אבל במצבי ירידה אסור להרים ידיים ולהישבר, כי יצר הרע אומר לאדם, תקשיב, אין לך מה לעשות, אתה לא יוצלח, לא יעזור לך כלום, אתה מנסה שנים, שום דבר לא זז, אתה מנסה להתקרב, ואתה לא רואה שום ישועה ולא כלום. זה התפקיד שלו, לייאש את האדם, להכניס אותו לדיכאון. ואדם צריך להיות חכם, לא להקשיב לשטויות האלה. הקדוש ברוך הוא האוהב הגדול שלנו. הקדוש ברוך הוא הבוחר בעמו ישראל באהבה, אשר בחר בנו מכל העמים. בני בכורי ישראל, בנים אתם לשם אלוהיכם. ישראל אשר בך את פער, קדושים תהיו לי, ממלכת כהנים בגוי קדוש. כמה שבחים. עם סגולה אתם, סגולה. נו, אז אם הקדוש ברוך הוא בחר פה כל יהודי בפינצטה, מתוך 8 מיליארד בני אדם שביל גייטס רוצה לחסל, והוא בחר בכם להיות הבנים שלו, אז אתם חשובים מכל הגויים. מה גויים נחשבים אצל הקדוש ברוך הוא? כמר מדלי, כמו טיפה מתוך דלי. כל המיליארדים הם כמו טיפה אחת מדלי. כאפס וכתוהו נחשבו לו. ואתה יהודי הכי פשוט, הכי רחוק, אומר לך הקדוש ברוך הוא, שלום שלום לרחוק ולקרוב. קודם לרחוק, בוא, אני מחפש אותך, אתה זה שרחוק, בוא. שלום שלום לך אני אומר קודם. אין אחד שרחוק מהשם. יש אחד שמתרחק מהשם. אבל לא רחוק, השם הוא קרוב אצל כל אחד. אתם יודעים כמה הוא קרוב? כמה הוא קרוב? ברוך, אתה. מה זה אתה? זה פה. ברוך אתה, איפה הוא? פה. למי אומרים אתה? למי שלפניי. לא אומרים ברוך הוא, שם. ברוך אתה. אז הקדוש ברוך הוא כל כך קרוב אלינו, ואנחנו לא חכמים להשכיל, להתדבק בו, להתקרב אליו, ולזכות לכל מה שהוא יכול לתת לנו. העבודה היא שרוצים מן השמיים שאנחנו נתחזק בכל המצבים. ואפילו אם נעשה משהו קטן, נגיד אתה עייף זרוק, די, לא יכול, אני חייב לזרק למיטה. אתה אומר לא, אני חייב גם במצב הזה לעשות משהו, להראות לשם שאני מתאמץ. אתה לוקח הלכה, לומד שתי שורות, והולך לישון. אתה שובר את השינה. אדם שקם בבוקר לנץ, והוא עייף, 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 והוא קם לנץ, לא מוותר, נחשב לו מסירות נפש. אתם לא יודעים כמה כל מאמץ נחשב, אין לכם מושג. כתוב, אינו דומה שונה פרקו מאה לשונה פרקו מאה ואחד. אחד למד מאה פעמים משנה. למד, לא קרא. למד, מאה פעמים. השני, מאה ואחד. הראשון נקרא לא עובד השם, והשני נקרא עובד השם. איך יכול להיות? בשביל אחד? הלוואי ונלמד פעמיים. זה למד מאה. לא נקרא עובד השם. למה? הייתה פעם רגילות ללמוד מאה פעמים. אז זה הרגילות. אבל עכשיו בא אחד אחרי הרגילות, כולם הולכים, והוא נשאר ללמוד עוד אחד. רק עוד אחד. רק עוד אחד. זה נקרא עובד השם. הייתי עכשיו בתפילה. כולם גמרו מהר. אני לא מתפלל לאט. אני מתפלל וקורא מה שכתוב. אבל יש תחרות מי ישיג. אני בברכה השנייה, וכבר אנשים עושה שלום. השם שתי תפתח, ופי יגיד תהילתך, מחיי המתים, מודים, עושה שלום במרומיו, נגמר. איך זה? בהקפצות? מה זה? מי לימד אותם להתפלל ככה? אני לא יודע. מה? עניין התפילה זה לגמור מהר? או שלהתפלל זה להבין מה אני אומר ולדבר עם מי שאני מדבר? אני מדבר עם מישהו, לא? אני אומר, ברוך אתה, עם מי אני מדבר? מישהו ילך לראש העיר ויבקש שטח. הוא יגיד לו, ראש העיר, אני צריך שטח, אתה ברוך אתה, 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 אתה עושה שלום, נתראות, אני מקווה שתשלח לי את זה במייל, ביי. הוא יקבל משהו? לא יקבל שום דבר. אדם בא, מכין את עצמו, חושב מה אני אגיד לו, כותב לו ראשי פרקים, עומד מולו, מסביר לו, מנמק לו, למה כן, למה הוא כן זכאי, למה הוא חושב, למה הוא בנה, למה הוא עשה, למה זה, ויש לו אישור מהנדס, והוא מסביר לאט לאט, אולי יש סיכוי. ובא בורא עולם ואומר לך, דבר איתי לעניין, וכל מה שביקשת אני אתן. מה אתה רוצה? חוכמה, בינה, בדעת, אני אתן. מה אתה רוצה? רפואה, אני אתן. ברכה, מה שאתה רוצה. אבל דבר, לא ברב, 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 ברב. מה? זה רציני? זה לא רציני. אז יצר הרע הוא אלוף, שגם כשאנחנו עושים מצוות, הוא יעשה אותם שיהיו לא שוות. נקרא מצוות אנשים מלומדה. אני שומע אנשים שאומרים שמע ישראל, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. איפה הוא כיוון? מה הוא כיוון? מה הוא יודע בכלל מה הוא אמר? יש כאלה בכלל לא אומרים את זה נכון. לא אומרים עם חטא ולא אומרים עם עין. שמע ישראל, שמע, 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 שמע זה השם שלה. שמע, שמע שולמית. שמע. צריך להגיד שמע עם עין. של מה יש עין שם? זה לא היי. שמע. ולא אומרים ישראל. ישראל זה בערבית. ישראל. י, 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 עם יוד. יוד. ישראל. ולא אומרים אחד. לא אומרים אחד. אחד. אומרים אחד. 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 דלת רפויה. לא אחד. אז אנשים שנים, שנים, כאילו מתפללים וזה. ולעובדו. במקום להגיד ולעובדו, ולעובדו, שמרחם, לאבד אותו, ולעובדו. לא שמים לב בכלל מה מדברים. מי ישב על הסידור ולמד ממש כל דבר, מה פירוש, מה הבנה, מה צריך לכוון, מה צריך להגיד, ואומר כמו שצריך. כולם ממהרים להיות בקצב, וזהו, גומרים את הטקסט. צריך להגיד טקסט, גומרים והולכים, זהו, זה תפילה. זה הפטנט של יצר הרע. שבן אדם לא יקיים מצוות, ואפילו יקיים, לא יקיים כמו שצריך. ואחר כך הוא מתפלא, אני דתי. למה השם לא שומע לי? אדרבה, הוא שמע. אבל הוא שמע איזה שטויות אתה מדבר. הוא שמע, ועוד איך שמע. מה אמרת? מה אמרת? שמעת אתה מה אמרת? תקליט את עצמך, תקליט. תקליט במנחה, תקליט. ואחר כך שב בבית, תשמע איך אמרת לאט לאט, תעשה בעתה, ותשמע איך אמרת, תגיד, מה אמרת? נו, מה אמרת? התכוונת בכלל משהו? לא, התכוונת לסיים. ואחר כך בן אדם חושב, למה אני דתי? אני דתי, למה אני מקבל ככה וככה? אני מדבר אתכם כבר על אנשים ששומרים מצוות, אני לא מדבר על חילונים. דבר על שומרי מצוות. אז לכן, יהודי שמקבל בהכנעה את מה שבא עליו, הוא ממתיק את הדינים. והמלך רוצה הכנעה. שאדם ידע לקבל בהכנעה כל דבר שבא עליו. אסור להרים ידיים, וגם אם בא יצר הרע ואומר שאתה לא מסוגל לכלום, וחבל לך על הזמן, לא יצא ממך שום דבר, אין דבר כזה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, והפוך, בגלל זה שהוא משדר לי איסורים ובעיות והכל, הוא מעורר אותי, הוא מעורר אותי, שאני צריך להשתנות לטובה. חברת חשמל לא שולחת לכם התראה לפני סגירה, רק אם אתם לא שילמתם. אם אתם משלמים, לא תקבלו התראה. אם השם נותן התראה, סימן שאתם לא משלמים. איי, אתה חושב שאתה משלם? כן, אבל זה לא תשלום. תפילות כאלה זה לא תפילות. קריאת שמע כזאת זה לא קריאה. הנחת תפילין, יש כאלה שבכלל אתה רואה, מאחורה הם לא שמים במקום הנכון על הקרקפת, הם שמים בעורף למטה, הם מותחים, מותחים, שירד למטה, למטה. זה לא המקום של הנחה, זה לא הניח תפילין. יש כאלה פה על המצח, בצד, בצד. לא יודעים, יש כאלה פה למטה, כי הוא לא יכול להרים את השרבול יותר מדי, אז הוא לא מניח תפילין. הוא גם מברך ברכות לבטלה. ואחר כך הוא חושב, מה אתה רוצה ממני? וזה בכלל עם התפילין כשרות, כי הוא לא בדק הרבה שנים. בכלל הוא לא בדק. אולי קפצו האותיות, קפץ הדיו, אולי מי שכתב בהתחלה לא כתב טוב, אולי... העיקר מלומדה. ואז יש בעיות, ובן אדם לא מבין על מה ולמה, הוא חושב שהוא בסדר. כשנותנים לנו צרות, ייסורים, ניסיונות, זה רק בשביל לחזק אותנו לחזור למסלול. קשה במצבים כאלה להתעודד ולחזור למסלול, אבל אמרנו, כל מאמץ שאתה תעשה יותר מכפי כוחך נחשב בשמיים גדול מאוד. כל מאמץ. כל מאמץ. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מסתכל, אני הבאתי עליך כך וכך, ואני רוצה לראות מה תעשה במצב הזה. האם אתה מתייאש ועוזב אותי, או שאתה מנסה להידבק בי בכל מצב? זה המבחן. בדרך כלל כשלאדם יש ירידה, אז הוא משתדל לעזוב בכלל. כאילו הוא אומר, זהו, תייאשתי ואין לי כוח וזהו וזהו. היום פגשתי שני בחורים צעירים. אתם שומרים שבת? בזמן האחרון, כבר ככה וככה. אמרתי להם, השתגעתם, תגידו, אתם נורמליים? אתה יהודי? אומר לי, כן. אמרתי לו, לא. חכמים אומרים שיש לך דין של גוי. מי שמחלל שבת בפרהסיה, יש לו דין של גוי. אתה נוגע ביין? הוא הופך להיות יין נסך, אסור לשתות מעין, שופכים אותו אפילו חבית, שופכים. יש לך דין של גוי, הלכה ברמב״ם פרק 30 בלכות שבת. יש לך דין של עובד עבודה זרה, אתה כופר באלוקים. השם אמר שמור את יום השבת, זכור את יום השבת, אתם עדיי, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם מעידים שאני בראתי את העולם בשישה ימים, בשביעי שבת. למה אתה שובת? כי השם שבת, והוא ציווה אותי לשבות, ואני העד שהוא ברא את העולם בשישה ימים בשבת. לכן אומרים שלוש פעמים, יום השישי, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי וכולי. אז אתה עד, אם אתה לא מעיד שהוא שבת ביום השביעי, אתה כופר בזה. כופר, כופר, אתה יכול להגיד אני מאמין, תגיד מה שאתה רוצה. אתה נקרא כופר. אז הם קיבלו על עצמם מיד לחזור לשמור שבת. אנשים לא מבינים אפילו מה הם עושים. לא מבינים מה הם עושים. אחד אומר לי, קשה לי לקום בבוקר. קשה לך לקום בבוקר? לא קשה לך. אין לך סיבה לקום בבוקר. אתה לא מרגיש שיש לך למה לקום בבוקר. אבל אם אומרים לך שבבית כנסת מתפללים בנץ, בתום התפילה מקבלים 5,000 דולר, אתה הראשון. לא יהיה יום אחד שאתה תפספס. אז אם מקבלים משהו, אתה קם. אם לא מקבלים, אתה לא קם. אני מכיר אחד שכל הזמן קשה לו מאוד לקום. אם הוא קם, זה אחרי ולאחר תמיד. והיום היה לו טיסה למיאמי. בחמש הוא היה על הרגליים כבר, בדרך למטוס. למה? כי יש טיסה. המטוס לא יחכה, לא ישמע סיפורים. אז זאת אומרת, כשיש בשביל מה לקום, קמים. כשאין בשביל מה לקום, לא קמים. אז זה מראה איך אתה מתייחס לקדוש ברוך הוא. ואחר כך אתה רוצה שהוא יתייחס אליך. הוא עושה לך בדיוק כמוך. השם צילך על יד ימיניך, כמו צל. מה שאתה עושה, הצל עושה, גם הוא. אתה מאחר, כל מה שתבקש ממנו, הוא ייתן לך באיחור. מה אתה רוצה עכשיו? באיחור. למה? איך שאתה מתנהג, אני אתנהג איתך. כתוב שמי שמתפלל בנץ, מובטח לו שיחות של חסד משוך עליו כל היום. הבטחה. הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד, יהיה לו רק חסדים. ומובטח לו אם הוא כל יום קם בנץ, שהוא בן העולם הבא. זה לא מספיק טוב? לא סיבה בשביל לקום? אם קמים בבוקר זוכים לעולם הבא, מי יכול להבטיח לעצמו שהוא יזכה לעולם הבא? והקדוש ברוך הוא קבע איתנו פגישה. הוא קבע פגישה, יראוך עם שמש. הוא רוצה לפגש אתך בנץ, איך שהשמש עולה, הוא רוצה לפגש אתך. ואתה אומר לו, אני אבוא ב8. אתה, הנץ. אז הוא אומר, כן, נץ אצלי זה נוח צן, או נוח צבלף. כן, יש כאלה שמתפללים, 10:30, 12:30. אין להם בעיה. לא יאומן כי סופר. ואחר כך הם רוצים שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתם. אז אמרנו, לאדם יש נטייה, כשהוא מתחיל לרדת, ליפול לגמרי. ופה צריך זהירות גדולה מאוד, להתגבר שלא ליפול. כי אם נופלים קשה מאוד לקום, קשה מאוד לקום. ולכן כל התגברות, כבר אי אפשר לבוא בבת אחת, אז כל התגברות, קטנה ועוד קטנה ועוד קטנה, זה כמו לטפס לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט, עד שאתה מתייצב. אבל לא להתייאש, לא להישאר במצב שאני לא עושה כלום כי אני מיואש. אוי ואבוי, אם מגיעים למצב כזה, זה החגיגה של יצר הרע, ומפה הוא יכול להוריד את הבן אדם לגמרי. תיזהרו, עכשיו תשמעו הלכה. המשנה ברורה, בהלכות יום הכיפורים, סימן תף רש כף בית, בשער הציון, סימן קטן בב, אומר, למה מפטירים במנחה של יום כיפור, בסיפור של יונה הנביא, כדי שנדע כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו שנעשה בשביל לתקן את נפשנו, לא נוכל להימלט מזה, והניסיון ישוב עוד פעם ועוד פעם עד שנתקן מה שהוא רוצה. וגם אם נצטרך לחזור בגלגול כמה פעמים עד שנתקן. זה לומדים הסיפור של יונה. השם רצה שהוא ילך ויגיד בנינווה שיחזרו בתשובה. הוא לא רצה, כי הוא ידע שהגויים חוזרים בתשובה מהר וזה יהיה כתרוג על ישראל. אבל השם כן רצה, אז לא עזר לו כלום. הוא ניסה לברוח מהארץ, עלה על אונייה ביפו, ומה השם גלגל? שיזרקו אותו לים ויבלע אותו דג ויקי אותו בנינווה. ולא הייתה לו ברירה, והוא עשה את רצון הבורא בעל כורחו. אי אפשר לברוח מרצון הבורא. לא תעשה פעם אחת, תעשה עוד צלטה ועוד צלטה, עוד גלגול ועוד גלגול, ואתה תעשה. אז בשביל מה לעשות כמה גלגולים אם אפשר בפעם הראשונה? אפילו אם קשה לך, לא מתאים לך, לא בא לך כמו שאומרים, אין מה לעשות. אם השם רוצה את התיקון הזה, תעשה. אם לא, תצטרך לחזור ותעשה בסוף. למה לא לעשות בסקיפות? למה על ארבע? יותר טוב. אדם צריך להיות חכם, לעשות את זה ברצון. בפרשה בהפיכת סדום, פרשת בירה, כתוב, ויזכור אלוהים את אברהם וישלח את לוט מתוך ההפיכה. רש"י מסביר, הסיבה שניצל לוט מההפיכה של סדום זה בגלל שהיה לוט יודע ששרה אשתו של אברהם, שרה הייתה אחותו של לוט. והוא ידע שהיא אשתו של אברהם, והוא שמע שאברהם אמר במצרים על שרה, אחותי היא. והוא לא גילה את הדבר. בזכות זה הוא ניצל. מה? זה שפלות שאין כדוגמתה. אם הוא היה מוסר את אברהם ואומר למצרים, הוא משקר, זה לא אחותו, זה אשתו, אז היו הורגים את אברהם ולוקחים את אשתו. אבל הוא אמר אחותי, אז אמרו, טוב, נרבה עליך מתנות, כמו שאומרים מוהר, ותן לנו את אחותך למלך. אם אחד כזה, בן אחיו, הוא היה בן של הרן, אם הוא ילשין וימסור את אברהם, זה שפלות, זה בוגד שאין כדוגמתו. מי יעשה דבר כזה? ובזכות זה הוא ניצל. לא כתוב שבגלל שהוא קיבל את המלאכים, בערך אותם, תוך סכנת נפשות וכל מיני דברים. לא. בגלל זה, איך זה יכול להיות? כי פה התגבר על הטבע שלו. מה היה הטבע שלו? הוא היה אוהב ממון, 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 חולה על ממון. למה הוא הצטרף לאברהם, לכל המסע של אברהם? כי הוא היה יורש היחידי. אם אברהם מת, כשהוא היה עשיר גדול, הוא לוקח את הכל. ועכשיו היה לו הזדמנות להגיד למצרים, תשמעו, זה לא אחותו, זה אשתו. ואז קודם כל, בגלל שהוא גילה, היו נותנים לו פרס גדול, שאתה שמרת שהמלכות לא תטעה ולא יטעו אותה, וכל הכבוד לך שאמרת את זה, וגם היו הורגים את אברהם, היה מקבל את כל הרכוש בתור יורש וכו'. ובגלל שהיה לו אהבת ממון, והוא התגבר על זה, שזה אפילו שפלות להיות מויסר, בשביל זה הוא ניצל, כי הוא שבר את הטבע שלו. בסוף הוא נפרד מאברהם. למה? הוא ראה את הכיכר. הוא ראה יש עשירות בסדום, היו עשירים שם. אז הוא הלך אחרי הכסף והממון. אבל פה, שהוא התגבר על יצרו, שילמו לו שהוא ניצל מההפכה שהייתה בסדום. זאת אומרת, כל בן אדם שמשבר את הטבע שלו, אפילו בדבר שכולם קל להם, רק לו זה קשה, הוא מקבל שכר כמו לוט. כולם נגיד קל להם לקום בבוקר, נגיד. והוא קשה לו מאוד. והוא יקום, הוא מקבל שכר פי כמה וכמה לאין שיעור מכולם. שניים שלומדים. אומר החפץ חיים, אחד בן עשירים, אין לו שום דאגות, והוא לומד ומבין מהר, כי יש לו שלוות הנפש, אין לו דאגות, אין לו דמיונות ומחשבות, מאיפה אני אוכל היום, ארוחת צהריים וכו'. והשני בן עניים, אין לו פרוטה לפורטה, וגם הוא לא יכול להבין טוב את הגמרא, בגלל שהוא כל הזמן חושב, מה אני אוכל, מה אני אשן, מה אני... אומר, זה שלומד בתור עני, מקבל על כל דף שלומד העשיר 100 דפים. גדולה אחת בצער מ-100 שלא בצער. 100 דפים של זה נחשב לזה. זה לא למד 100 דפים. הוא למד גם כן דף אחד. הוא לא הבין כמעט כלום, כי הוא טרוד במחשבות. אבל הוא ישב ללמוד כמו שישב זה. זה למד בנחת ובשלווה בלי דאגה. יקבל על כל דף, דף. זה יקבל על כל דף, 100 דפים. רואים שהשתדלות ומאמץ וצער בשביל לעשות את רצון הבורא, אפילו במשהו, ככה משלמים. אז תארו לכם שאדם מתאמץ יותר מפעם אחת, יותר מפעם, ועוד פעם, ועוד קטנה, ועוד קטנה, ועוד קושי, ועוד דוחק, והוא עושה בכל אופן, אסור לו להתייאש, כי בשמיים מחשיבים את זה מאוד מאוד מאוד. אני אמרתי את זה כבר בשתי הרצאות, אני אגיד את זה פעם שלישית, כי זה דוגמה נפלאה שאין כדוגמתה. מלך ביקש משניים להביא לו כד מלא מים, אבל שיהיה מלא. ג'ורדן מלא, שיהיה מלא. אחד הלך מילא את הקד מלא, ובדרך כשהוא הולך, מדי פעם צרק, נשפך, טיפות, טיפות, טיפות. הגיע למלך, המלך בודק, זה לא מלא עד הסוף. פח, נתן לו סתירה, תזרקו אותו מפה, 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 שם. השני, היה לו קט סדוק, הוא מילא מים עד הסוף, וכשהוא הולך בדרך, כל הקד מתרוקן. הוא קיבל פחד, פחד מוות, בטח יוציא אותו להורג המלך. הוא אמר קד מלא. זה שהביא טיפה כמה טיפות חסרות, הוא קיבל סתירה וזרקו אותו לכל הרוחות. הוא יבוא עם מה שנשאר, יתלו אותו. בכל אופן הוא הגיע. המלך ירד מהכיסא, חיבק אותו, נשק אותו, ואמר לו, אתה תקבל כך וכך. למה? לזה הוא נתן קד מלא, לזה הוא נתן קד סדוק. ולזה שהוא נתן קד סדוק, הוא רצה לראות, האם הוא יתייאש, יזרוק את הקד ויברח. או שלמרות שזה מטפטף וזולף כל הזמן, הוא יגיע עם מה שנשאר עד למלך לקיים את הציווי. וכיוון שהוא לא זרק ולא התייאש, והגיע עם מה שיש, הוא קיבל שכר גדול מהמלך. חיבוק ונישוק. לא כל בן אדם מקבל את אותם ניסיונות. יש אחד נתנו לו להיות עשיר, ויש אחד נתנו לו להיות עני. והשם רוצה לראות, אתה תתייאש או לא תתייאש? כי אדם יכול להגיד למה הוא קיבל, גם אני, אם יתנו לי כמו שהוא, אני יושב כל היום ללמוד, אבל אני צריך לחפש כל הזמן מה לאכול, איך אני יכול לשל ללמוד? אומרת המשנה, כל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מעושר. השם אומר, אני מנסה אותך בעוני, אם תעמוד בניסיון של העוני ולא תעזוב אותי, תמשיך ללמוד, אני אתן לך לקיים אותה, את אותה תורה שלמדת, בעושר. למה? כי אני בטוח שאתה תעמוד בניסיון של העושר. אתה לא תהיה כמו עשירים שיגידו, ביזי, ביזי, יש לי עובדים, אני חייב להשגיח עליהם. לא. אם אתה עמדת במצב של עוני ולא עזבת את התורה ואין לך מה לאכול, כשיהיה לך מה לאכול, בטח שלא תעזוב את התורה. אז מגיע לך. אז לכן בן אדם צריך לדעת שזה רק ניסיונות. כל אחד מתחיל את הסטארט שלו במשפחה שונה, בסביבה שונה, במקום אחר. כולם. אבל כל אחד יש לו ניסיון שלו. למה? השם יודע. הוא יודע את שורש הנשמות, הוא יודע מה כל אדם צריך לתקן. ואם בן אדם יעשה מה שהשם נותן לו, ויתמודד, וישתדל, ויוכיח שהוא עושה מעבר למה ש... הכוחות שלו, שם הקדוש ברוך הוא משלם בגדול. שם הוא משלם בגדול. אז זאת אומרת, כל אחד צריך להבין שיש ניסיונות, יש ירידות, אסור להגיע לנפילות. ברגע שמרגישים כבר ירידה, צריך להאחז, לא לרדת יותר, לעצור, ומפה להתחיל לטפס, אפילו בקטנות. ואם אתה עומד בזה ומצליח, הקדוש ברוך הוא משלם בגדול. ומי שעומד בניסיונות, השם מעלה אותו דרגה אחרי דרגה, דרגה אחרי דרגה, עד שיכול להיות צדיק גמור. ככה התחילו כל גדולי ישראל. הם לא היו מוצלחים מההתחלה, לא. הם רק שיננו ושיננו 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 ולא הפסיקו. ולא עזבו את השם. אתם יודעים מה זה לשנן? כשאתה אומר דברי תורה, אתם יודעים מה אתם עושים? הקדוש ברוך הוא אומר בדיוק מה שאתם אומרים. אתם יודעים שאני מדבר אתכם עכשיו, גם השם חוזר על כל הדברים שאני אומר. כל מה שאנחנו אומרים, השם אומר גם. למה? קודש בריחו וישראל ואורייתא חדו. אז הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים דברי תורה, אנחנו דבוקים בו. מה זה דברי תורה? זה מה שהוא אמר. מה יאמר השם? הוא אמר. הוא אמר ואני אומר מה שהוא אמר. אז מה אני אומר? מה שהוא אמר. מה שהוא אמר הוא גם אומר. אז אנחנו כל הזמן דבוקים בשם. איך דוד המלך מת בסוף? שהוא הפסיק לדבר דברי תורה. איך הוא רצה לא למות? שהוא לא הפסיק לדבר דברי תורה. השם אמר לו שביום שבת הוא ימות. אז מה הוא עשה? מכניסת שבת עד מוצאי שבת הוא לא הפסיק לדבר דברי תורה. כי היא חייך ואורך ימיך. ובהם נהגה יומם בלילה. אבל כשהגיע הזמן שלו מה לעשות? מה עשה? יצר הרעבה וקשקש באילן בחוץ, והוא שמע את הרעש, הפסיק מדברי תורה, נפל במדרגות ומת. אבל מה היה הפטנט להישאר בחיים? תורה. אפילו יצר הרעבה אליך ורוצה לפגוע בך, להסיט אותך, לעשות איתך משהו רע, אתה אומר דברי תורה, הוא לא יכול עליך. אמר השם, בראתי יצר הרע, בראתי תורה, תבלין לו. זה התבלין, הוא לא יכול עליך. אם פגש אותך מנובל זה בדרך, מושכהו לבית המדרש. אם אבן הוא נימוח, ואם ברזל הוא מתפוצץ. הוא לא יכול לסבול את התורה, לא כל דברי כאש. אתה מפרק אותו עם הדברי תורה. יש סגולה. אם אתה עובר עכשיו ברחוב, אתה רואה בחורה, ואתה נמשך להסתכל עליה. מה יעשה? יגיד את הפסוק שקשור לאותה עבירה. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. כל עבירה שיצר הרע רוצה שאתה תעבור, אם אתה מכיר את הפסוק, תגיד את הפסוק וזה סגולה להרחיק אותו. ואתה לא תיקשל בעבירה. אז זאת אומרת, התורה מגינה עלינו ממש, והיא לא רק מגינה בעת שלומדים, היא מגינה גם בעת שלא לומדים. אדם שלומד תורה תדיר, היא מגוננת עליו בעידן דעסיק בה, ובעידן דלא עסיק בה. זה הכוח של התורה הקדושה. וכל מילה שאנחנו מוציאים מהפה, זה תרייג מצוות, אומר הגאון מבינה, בירושלמי, ברש פאה, כל מילה שאנחנו מוציאים מהפה דברי תורה, זה תרייג מצוות. תנא דבי אליהו, אמרתי, תנא דבי אליהו, כמה זה? 3 פעמים תרייג. כל השונה הלכות, בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא, שונה 2 הלכות כל יום על מנת לקיים תרייג. בין העולם הבא. תראו כמה בקלות אפשר לזכות. באנשים יש להם זמן לעיתונים, לרדיו, לחדשות, אתם בלוויזיה, לפייסבוק, רק לא לשם. אין זמן לשם. ואם מגיעים כבר לשם, צ'יק צ'ק. אני לא אוהב להתפלל פה, פה מעריכים יותר מדי. הוא מחפש, השם שפתי תפתח, עושה שלום. נו, אז איך אתה רוצה לזכות? איך אתה רוצה לקבל מהקדוש ברוך הוא? אם כן, יהודים יקרים, ירידות יש, ניסיונות חייבים להיות, אבל לנו אסור להתייאש. אנחנו צריכים להתמודד מכל נקודה שמגיעים אליה. אם בעלייה, צריך לשמור, לא לרדת. ואם כבר יורדים, צריך להיזהר, לא להמשיך ליפול. ואז צריך לטפס. אין כוח, מה שאפשר. אבל תמיד להוסיף יותר מהכוח, טיפה יותר מהכוח, עוד טיפה, עוד טיפה. בשמיים מעריכים את זה מאוד. רואים שאתה נלחם להישאר למעלה. כמו אדם שנפל מהסירה ויש לו משות, זהו, זה מה שיש לו. אם יעזוב את המשות, טבע. אין מה לעשות. הוא ישתדל, יכניס אותו לפה, יחזיק ככה, יעשה ככה, יעשה ככה. אין מה לעשות, זה מה שיש. עם זה אתה צריך להחזיק מעמד. לא תחזיק, אתה טובע. אז קודם כל, אני מקווה בעזרת השם שמה שאמרתי, יחזק אותנו בכל המצבים, כי אני בטוח שיש פה כמה אנשים שיש להם ככה ירידות קלות. נדבר קצת בעדינות. ויש כאלה שהם ברמה כזאת של חצי יוש, שהם לא, יש כאלה שהם תקועים כבר שנים באותו סטטוס, הם לא מצליחים לתרומם וגם אין להם שאיפות אולי, כי הם אומרים זה מה שאני יכול, מה אני יכול לעשות, אני גאון לא יהיה, חכם לא יהיה, גדול הדור לא יהיה, בסדר, פלל וזה, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, אני דתי. אין דבר כזה, צריך לשאוף לעלות עוד ועוד, עוד מעט נגיע לעולם האמת, ושם יפתחו לנו את הספר בראשית, ויגידו, למדת? אתה יודע את המצוות? קיימת? בוא, תתחיל לקרוא. אתה יודע להסביר? קראת את רשי? אתה מבין את רשי? בוא, תסביר, קדימה. אתם יודעים מה? מה צריך כל יהודי שנפטר לעשות בבית דין של מעלה, אחרי הדין והכל? הוא צריך לתת דרשה 180 יום רצוף. אתם מוכנים? יש לכם אפשרות לדבר 180 יום רצוף דברי תורה בלי ספר. בלי ספר. אתם מוכנים? הגאון מבילנה אומר, 180 יום לדבר רצוף דברי תורה. נו, מי מוכן? מי מוכן? אומרים לאנשים, לפעמים בניחום אבלים, לפעמים בכל מיני מסיבות, כבודו יגיד, בר תוירה, תגיד וורד, תגיד וורד. לא, לא, אני לא הכנתי. לא הכנתי? אתה צריך להיות מוכן עם 180 יום דרשה ארוכה בלי הפסקה. 24 שעות כפול 180, רצוף. אין לך וורד? אין לו. אז מה יגיד למעלה? כתוב אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. איפה התלמוד שלך? גורניסט, מיט גורניסט. אז מה יעשה? לא, מה אתה רוצה ממני? אני הייתי בפילדלפיה. אני, מה אתה חושב שהייתי בבני ברק? אני שם הייתי בפיליף, פיליף. מה תגידו? שהיה פה חצרות יפים, עם דשא ובתים וזה, יגיד לכם יופי, אז היה לכם, היה לכם תנאים טובים, יכולתם ללמוד. היה שקט, שלווה, לא רעש, לא סואן, לא ניו יורק, לא לחץ, לא חלודה, לא כבישים, טק, 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 טק. היה לכם נחמד, למה לא למדתם מספיק? מה תגידו? הייתי ביזי. במה היית ביזי? במה שאני קבעתי שיהיה לך? הרי את המזונות שלך אני קבעתי בראש השנה. גם אם היית חולה בית חולים, היה לך מזונות. אני קובע את המזונות, לא אתה. אתה טמבל, הלכת לעבוד סתם. אני נותן את המזונות, לא אתה. לא, אבל אם אני לא אעבוד, אז איך יהיה לי מה לאכול? אתה כופר. אתה אומר שזה לא אני, זה אתה. כוחי ועוצם ידי, זה כפירה. אם אתה אומר שאם אתה לא עובד אין כסף, אז אתה כופר. זאת אומרת, אני לא זן ומפרנס. אז איך אתה אומר, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, ונותן את אוכלם בעיתו, אז למה אתה משקר בברכת המזון? אתה אומר, זן את העולם כולו, בטובו, בחן, בחסד, ברווח וברחמים רבים, נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו. אתה אמרת, אני שמעתי שאתה אמרת, אתה מוקלט. אז מה אמרת סתם? ואתה שקרן, אתה לא יודע מה אתה מדבר. אז מי זן את העולם? אני, נכון? אומר הקדוש ברוך הוא. אז מה אתה מספר לי שאתה היית צריך לעבוד ביזי? על מה אתה ביזי? יש כללה, בזיעת הפך אתה אוכל לחם. בסדר, אתה רוצה להיות מקולל? וולקאם. אבל אני אמרתי בתורה כמה צריך להיות הקללה? אני לא אמרתי לך כמה. כמה שפחות קללה יותר טוב? למה אתה מעריך? אתה אוהב קללות? מי שבוטח בשם, השם מזמן לו את הפרנסה הביתה. יש מי שרודף אחרי פרנסה, ויש מי שהפרנסה רודפת אחריו. במה זה תלוי? בביטחון שלך בשם. אם אתה בוטח בשם, אז הוא ייתן לך. אתה לא בוטח בו, אומר, תסתדר לבד. לך, לך תעבוד. את מה שאני אתן לך בלב אחי, לך תעבוד. לך, תהיה בשמש, תסבול, תזיע, תסריע, מה שאתה רוצה. אבל יכולת לקבל את זה עד הבית. אתה לא בוטח בי, תסבול. לסיום אני אספר לכם איך יצר הרע עובד על כולם. היה עני אחד הולך ברחוב יפו, ובדרך שהוא הולך, הוא לא אכל 3 ימים, הוא כבר נראה ממש גרוע, ואז הוא עוצר בן אדם, אומר לו, תסלח לי, אולי אתה יודע אם יש פה איזה בית תמחוי שנותנים לאכול ולשתות בחינם. הוא אומר לו, בדיוק אתה נמצא ברחוב הנכון. תמשיך ברחוב יפו מספר 18, שמה תדפוק, שמה נותנים לאכול ולשתות, הכל בחינם. שמח, שמחה גדולה הלך, אבל מרוב הטשטוש שהוא כבר לא אכל 3 ימים, הוא דפק במספר 16. שלום, אני רוצה לאכול ולשתות. וולקאם, תיכנס בכבוד. הוא אומר, פה אוכלים? אמר לו, כן, פה אוכלים, הכל בסדר. נו, אפשר לאכול? הוא אומר, רגע, אבל לאכול צריך גם קצת לעבוד, לא? מה זה? בחינם, צריך לעבוד. תעבוד, יש פה בגג, אתה רואה שם למעלה כביסה לתלות, פה יש, אתה רואה מכונת כביסה לעמיד, שם יש כלים בכיור, ספונג'ה דלי שם, וזה סמרטוט, תעשה פה ושם, תגמור את הכל, תקבל לאכול בחינם, בחינם, אכילה, שתייה, מה שאתה רוצה, יין, הכל, הכל, תקבל הכל. עבד, 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 כבר כמעט נפח את נשמתו. בסוף גמרת הכל, גמרתי, אמר לו, כן, יפה מאוד. אומר לו, איפה האוכל הזה? הוא אומר לו, במספר 18. במספר 18. ככה יצר הרע. ב-18 זה בחינם. ב-16 זה יצר הרע. אומר לך, צריך לעבוד. אתה רוצה בחינם? אין בעיה. אבל תעבוד. ככה יצר הרע תופס אותך לפני שאתה לא תעבוד, ותקבל בחינם. הוא אומר לך, צריך לעבוד. כתוב, בזיעת אפיך, תאכל לחם. יש זיעה, יש לחם. אבל זה כללה, זה לא ברכה. וככה עובד על אנשים עובדים להשיג את מה שמוכן להם בחינם. הרב קניבסקי, מנוחתו עדן, הוא עבד? הוא לא עבד. היה לו כסף? יותר ממכם, כולכם ביחד. כל העשירים בעולם באו להביא לו כסף. למה? כי הוא בטח בשם, הוא אף פעם לא דאג לכסף, יהיה לאכול, לא יהיה לאכול. אבא שלו, הסטייפלר, היה עני, עני, שלא היה לו ימים, ימים, לא היה לו לאכול. מעולם הוא לא חשב על האוכל, רק ללמוד. בהתחלה כשהוא היה צעיר, הוא אמר, הייתי לומד 36 שעות רצוף, כשהייתי זקן כבר לא היה לי כוח, 24 שעות רצוף. ואני נכנסתי אליו שבוע לפני שהוא נפטר, הוא כבר לא היה רואה, והיה קורא ככה, מתוך הספר ככה, ככה, בקרבה כזו, ובין גברה לגברה שהיו נכנסים, הוא תופס עוד פעם את הספר. הבן שלו, הרב חיים, היה חיקוי שלו. הם לא דאגו אף פעם, וקיבלו הכל. חזון איש עבד? לא עבד. הרב עובדיה עבד? לא עבד. אבא שלו לקח אותו לעבודה בתור ירקן, שעזור לו, היה משתחת לשולחן, לומד. ובא מישהו שכנע אותו, עזוב, עזוב אותו, זה, 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 אני אסדר לך מישהו אחר שעזור לך, אני אקח אותו לישיבה. נו, והוא דאג למשהו? היה חסר לו משהו? נו. אף אחד שבוטח בשם לא יחסר לו לעולם. אבל צריך לעמוד בניסיון, זה ניסיון. יש ביטחון או אין ביטחון? כשמגיעים למחלות, לצרות, פתאום בוטחים בשם, כי אין ברירה, אין ברירה, נו, אם אין ברירה, אז בוטחים, מה יש להפסיד? לא, הביטחון צריך להיות לפני, לפני, אז לא תצטרך גם לבעיות אחר כך. אם בוטחים בשם ועושים את רצונו, השם ממציא צרכי לי. מה אתם מברכים בבוקר? מה? שעשה לי כל צורכי. אנחנו אומרים שעשה לי כל צרכי. הכל הוא עושה. הכל, הכל, הכל. אם אתה לא מאמין שהוא עשה הכל, אתה משקר בברכה. הוא מחזיר לך את הנשמה. זה ברור, לא? זה אין ספק שהוא מחזיר. מחזיר את הנשמה. ונתן לי כל צורכי, ולא עשה לי גוי. אז למה אני עובד כמו גוי? למה אני חושב כמו גוי? למה אני חי כמו גוי? למה אני לא יהודי שמתגאה ביהדותו ועושה את רצון אבי שבשמיים, שאוהב אותי ורוצה לתת לי הכל בשתי עולמות, גם בעולם הזה וגם לעולם הבא? למה? זה חידה שאני משאיר לכם לפתור. אתם בבית תשבו, תחשבו, למה אני באמת לא הבן הכי קרוב לאבא? יש לי את האבא הכי גדול, הכי חכם, הכי חזק, הכי עשיר, הכי, 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 הכי. למה אני לא מתקרב אליו ואני אקבל ממנו הכל? עד כאן דבריי. יהי רצון שהדברים יהיו בעזרת השם יתברך לרפואת הילד הנעים יוסף שמחה חיים בן שרה חנה מהרה אמן. למי שיש שאלות בבקשה. הנה יש לו שאלה פה.
במה קורה עם השתדלות? אתה לא חייב לעשות השתדלות?
היה אחד בשם הרב שמואל סלנט בירושלים שאמר שהוא עושה השתדלות. הוא קונה הגרלה פעם בשנה וזהו. אם השם רוצה לתת לו דרך ההגרלה, בבקשה. ואם הוא רוצה לתת לו בדרכים אחרות, הוא לא מתנגד. מההשתדלות זה גם לא להשתדל. יש השתדלות, לא להשתדל, זה גם השתדלות. כן, שאלה נוספת. כן, יש לי בקשה, בשביל שבעזרת השם לא נסתפק בזכויות של ההרצאה, ובחיזוק שאני מקווה שמישהו קיבל, אם יש מתוך הקהל הקדוש היושב כאן, יהודים ויהודיות, שמוכנים לטובת הילד היקר הזה להוריו, ולעם ישראל, לקבל עליהם ללמוד שתי הלכות כל יום במשך חודש לרפואתו, ודאי שזה יכול להועיל לו יותר, וגם לכם, שלא תזדקקו חלילה לטובות של אחרים. אז מי שמוכן שתי הלכות כל יום, לא משנה באיזה נושא, זה לוקח 2-3 דקות על הבוקר, אחרי שזה אפילו בסידור עצמו יש לכם הלכות, ולהגיד אותם, הנה מה טוב. אז אם אפשר להרים את היד, והקדוש ברוך הוא ישפיע עליכם טובות וברכות בהתאם. זהו, לא כולם, קשה, שתי הלכות. להרים גבוה, 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 כן? כל מי שקיבל עליו, השם יברך אותו בבריאות שלמה ואיתנה וביוצאי חלציו. כן, שאלה נוספת אמרנו. מי רוצה לשאול? תן לו בבקשה. תכף, תכף, הנה, הנה. כן. יש אנשים
שלא יכולים להגיד עין, אומרים א', ח', אומרים ח'.
ההלכה אומרת שמי שהוא כזה לא יכול להיות שליח ציבור. עכשיו, רגע, אני שומע. אין דבר כזה שאדם לא יכול. צריך להרגיל אותו. עכשיו, נגיד אתה אומר שקשה לך להגיד חטא, נכון? נגיד.
כן.
מאיפה היא יוצאת? מהגרון, אותיות גרוניות. שים את האצבע פה, שים.
אני יודע את זה, אשכנזים לא יכולים להגיד את זה, לא אומרים את זה.
יש פה אשכנזי שלא יכול להגיד חטא? אני אלמד אותו עכשיו.
בסדר, בעולם, בעולם.
בעולם, אפילו בעולם, תביא לי אחד.
אומרים, ברוך אתה השם, אויב את עמו ישראל. אוהב, אומרים אויב.
אני יודע, אני יודע. בוא תקשיב.
מה, אפשר להכביד עליהם? לא.
להכביד, הם חייבים להגיד נכון. אם הם לא אומרים נכון, הם בבעיה.
אנחנו בבעיה, אויבים באים עלינו.
לא, לא, בוא אני אסביר עוד פעם. יש פה אשכנזי שקשה לו להגיד חטא או עין, אני אלמד אותו להגיד, זה לא בעיה. עכשיו אני מלמד.
לא עכשיו, רבנו.
הנה, תסתכל, אני תופס פה ועושה אה, 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 ה, 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 ה. יש אנשים אומרים אלוהינו, אלוהינו. אלוהינו, אנו, אנו. כן. צריך להגיד אלוהינו.
אז מה, לבטל להם את התפילה
לא,
ככה?
לא, לא אלוהי, אלוהה, צריך ללמוד להגיד עד שיצא להם ה. ואחר כך לאט לאט, אין מה לעשות, עושים חזרות. כמו שעושים פיתוח קול, כמו שלומדים לשיר, ככה צריך ללמוד. זה התפילה. אם אתה לא אומר נכון, אתה משבש, ואתה אומר דברים, השם ירחם.
השם יעזור.
אמן. כן. שאלה נוספת. אני אלמד אתכם להגיד אחד. לא אומרים אחד. אומרים אחד. אז מי שלא יודע להגיד דלת רפויה, הנה, תעשו ככה. אי אפשר להגיד אחרת. אחד. זהו, זה כל הסיפור. אחד. בהתחלה מוציאים את הלשון, אחר כך מרגילים להכניס פנימה, ואפשר להגיד אחד, בלי להוציא לשון. אחד. אחד. הגאון מבילנה היה אשכנזי. והוא אמר שצריך להאריך בדלת. איך מאריכים בדלת? אחד. אתה לא מאריך בדלת. אתה צריך להאריך בדלת עד שתמליך את הקדוש ברוך הוא בארבע רוחות השמיים. אז אי אפשר להאריך בד. אתה צריך להגיד אחד. 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 יופי, למדתי. כן, תן לו בבקשה.
שלום כבוד הרב.
וברכה.
הייתי ביום שבת בבית כנסת, והרב שם, אני לא ידעתי שהוא הרב, הוא היה בעל הקורא, בעל קורא בתורה, ופתאום קיבל טלפון, הוא קיבל טלפון, הוא הרים את הטלפון, עצר את הקריאה של התורה, והוא אמר, hang up, hang up, hang up, call 911. 911 זה... נדהמתי, כי זה לא בית כנסת קונסרבטיבי, זה אורתודוקס. בדיוק.
מה הוא, מה הוא?
אז אמרו לי בסוף...
לא שומע מה אתה אומר.
בסוף התפילה ניגשתי לגבי ושאלתי אותו, הוא אומר לי שיש לו חברת הצלה, והוא שייך. השאלה לי אליך, הוא יכול להיות בעל קורא, או שהוא בעצם מכתיב ערבים? אם הוא היה רופא והוא מציל את הבן אדם, או שהוא היה נהג, הוא פשוט אומר, hang up, תתקשר ל-911. אז איך הוא יכול לקרוא בתורה אם הוא...
שמעתי. מי שעובד בהצלה, כן. והוא באמת מאלה ש... נוסעים על האופנועים כמו שאומרים וכו' וכו', מותר לו לשאת טלפון ומותר לו לדבר. פיקוח נפש.
כן, אבל הוא לא.
מי אמר לך שהוא לא?
כי הוא הרב של הבית כנסת.
והוא גם בהצלה. ככה הם אומרים, שהוא בהצלה. אני לא מכיר אותו.
אני גם לא...
אבל אם הם אומרים שהוא בהצלה, בוא נגיד שהוא בהצלה. אני לא יודע, אבל בוא נגיד שהוא בהצלה, זה לא אומר שאם הוא רב אז הוא לא יכול להיות בהצלה. אז אם הוא בהצלה מותר לו לדבר, בעובדה שהוא אמר תפנו ל-911 שזה הצלה.
כן.
אז זאת אומרת, זה לא הייתה שיחה פרטית שאשתו צלצלה שהג'חנון מוכן. הוא קיבל טלפון שיש משהו להציל. אז הוא אמר להם, אני עכשיו לא יכול, ותפנו לאן שצריך. זה מותר על פי הלכה. כמו מנתח בשבת.
בסדר, אבל...
כמו אמבולנס בשבת.
אבל הוא לא יכול להגיד משעה 9-12 למנות מישהו.
תלוי אם הוא במשמרת, תקשיב. אם הוא יכול להחליף משמרת, הנה מה טוב, אבל יש לפעמים משמרות. אני יודע מבני ברק.
כן.
חתני הוא גם כן בהצלה. והוא גם כן הולך עם זה עם המכשיר. והוא גם באמצע התפילה פתאום יוצא, לוקח את האופנוע... בנוסע. זה מותר על פי הלכה.
כן, אבל חשבתי שבעל הקורא...
חשבת טוב, אבל עכשיו התברר לך שחשבת לא טוב.
תודה רבה.
יפה. כן, שאלה נוספת. כן, בבקשה.
שלום עליכם, כבוד הרב.
ערב טוב.
תודה שבאת לפילדלפיה.
תודה שבאת גם אתה.
ברוך השם. רציתי לשאול בעניין של ההשתדלות והאמונה, על מה היהודים בגלות צריכים לעשות בעניין של לעשות הכנות לישראל או משהו כזה.
לא צריך הכנות, קונים כרטיס ונוסעים.
אבל למה הרבנים לא מדברים על זה בעניין של...
הם צריכים שיהיה להם קהל ויהיה כסף.
אז איך אתה מדריך את כולם לעשות את זה באיזה...
פשוט מאוד, עולים למטוס. מה הבעיה? גם אני ביום שלישי, יום רביעי, טס.
יש לך מקום?
יש מקום, כן. בהצלחה.
תודה.
כן. שאלה נוספת. טוב, אני מודה לכם שהשתתפתם פה. אני מקווה שבעזרת השם הערב הזה נצא מחוזקים, ושבעזרת השם נזכה לשמוע על נס גדול היה פה. אמן. אני רוצה לתת לכם ציציות, כיסויי ראש, קצת ספרים, חינם, בבקשה, אתם יכולים לגשת לקדמת הבמה.